למדנו עד כאן את המושג של הוויה הוא האלוקים בשלוש מתוך ארבע מדרגות. הסברנו כבר מה זה הוויה אלוקים בשמיים, היינו באצילות. באצילות דיברנו שזה אורות וכלים, ממעל שורש האורות ושורש הכלים, חיצוניות הרצון, פנימיות הרצון. ועל הארץ דיברנו, כן, הצמצום הראשון שגרם את ה... זה בעצם אלוקים, נכון? סילוק. ועל הארץ דיברנו שזה גשמיות ורוחניות. וכל הדרגות האלה צריך יהודי לדעת שהוויה הוא האלוקים. היינו שמילים פשוטות, שחזר על עצמו עם המשל של החכם והתלמיד פעמיים פה, שהרב כשהוא מצמצם ומסתיר, זה חלק מהתוכנית, זה לא סטייה מהמסלול, זה חלק מהתוכנית. עכשיו אנחנו צריכים לדבר על הדרגה הרביעית, מתחת. אפילו מתחת, אפילו בבחינה של הקליפות, גם פה הווי הוא האלוקים. אז זה נראה עכשיו עוד זי. ועוד זאת, המושג הווי הוא האלוקים מתרחב יותר, שהוויה הוא האלוקים אפילו בארץ מתחת. אפילו בבחינה הזו התחתונה מתחת, גם פה אנחנו נלמד מה זה הוויה ומה זה האלוקים מתחת. ופה עוד יותר יכול להתעורר אצל יהודי שאלה, כפי שנראה, לא סתם אצל יהודי, אצל יהודי שלא מעמיק. נראה עוד מעט אצל נביאים יכול להתעורר אמירה שמזה אנחנו נבין שאולי התנועה הזו של הקליפות סותרת את האלוקות באופן שתשתהי כאילו יש אלוקים ויש הוויה והם לא מתחברים, ויהודי צריך להכיר שהוויה אלוקים אפילו בקליפות. נראה איזה עוד רב. והעניין בזה בקיצור, איתה בגמרא יומה, גמרא במסכת יומה אומרת שאנשי כנסת הגדולה החזירו עטרה ליושנה. ככה הגמרא אומרת. מה היה ביושנה? מה היה בהתחלה? מה השתנה ולמה? ומה הכוונה שאנשי כנסת הגדולה החזירו את הסיפור לנקודת ההתחלה שלה? אז הגמרא מפרטת. אתה משה, שרבינו הראשון, אז הוא נתן כינויים על הקדוש ברוך הוא, אז מה הוא אמר? הקל, הגדול, הגיבור והנורא. וזה בעצם מה שאנחנו אומרים, תפילת 18. זה הכינויים שאומרים על הקדוש ברוך הוא. הגדול, הקל, הגדול, הגיבור והנורא. אתה ירמיהו, בא ירמיהו והוריד את המילה הנורא. למה? כי ירמיהו הייתה לו שאלה. הוא אמר ירמיהו, נוכרים מרקדים בהיכלו. הגויים רוקדים בהיכל הקודש, חורבן בית המקדש. איי נורא אותיו, איפה העוצמה האלוקית שכולם צריכים לראות מפניו, לפחד ממנו? איפה זה? תראה, אף אחד לא פוחד, הגויים עושים מה שבא להם. לא אמר נורא. אז הוא אמר, אנחנו בתקופה שהמושג נורא באסתר, לא רואים אותו. אתה דניאל, בא דניאל והוריד עוד משהו. אמר, נוכרים משתעבדים בבניו. הגויים משעבדים את היהודים. לוקחים אותם לגלות ומשעבדים אותם. איי גבורותיו, איפה הגבורה האלוקית שלא ייתן, איפה האבא שלא ייתן שהבן שלו יהיה בגלות כזו קשה? אז לא אמר גיבור. אמר, אז הגיבור כרגע באלם, לא אמר. אז נשאר הקל הגדול. משה רבינו אמר הגדול, הגיבור והנורא, נשאר רק הגדול. ירמיהו ודניאל הורידו את שתי הבחינות של הגיבור והנורא. התוינו, באו אנשי כנסת הגדולה ואמרו, אפשר להגיד, למרות הגלות, למרות שנוכרים משעבדים בבניו, למרות שנוכרים מרקדים בהיכלו, אפשר להגיד הגדול, הגיבור והנורא. איפה הגיבור ואיפה הנורא? אמרו אנשי כנסת הגדולה, עד הרבה, הן הן גבורותיו, הן הן נוראותיו, שנוכרים מרקדים בהיכלו והוא שותק. השתיקה, שהוא מסוגל לראות את כל זה, ולא לעשות כלום, זה הגדלות שלו. זה העוצמה שלו. כי אדם שבשר ודם, שהכוחות שלו מוגבלים, יבוא מישהו וילחם בבית שלו, ייקח לו את העסק שלו, התחיל להפריע לו, אז הוא לא ישתוק, הפוך עולם. הגדולה של הקדוש ברוך הוא, שהוא מסוגל לראות את כל זה, ולשתוק. השתיקה עצמה אומרת, יש כאן עוצמה מאוד מאוד גדולה. מה? כמו איזה גיבור, הכובש את יצרו, נכון? אוקיי, עכשיו צריך להבין את זה. זאת אומרת, מה בעצם אנחנו רואים פה? מה זה הוויה ואלוקים? הוויה זה הגילוי, כמו בזמן משה רבינו, הגדול, הגיבור והנורא. בזמן משה רבינו אין הפרעות, אין חורבן, הכל ניסים ונפלאות. מה זה אלוקים? מה זה הבחינה השנייה? נוכרים מרקדים, נוכרים משעבדים. מצב נורא, מה עושים? אז מה הפתרון של דניאל ושל ירמיהו? אז מה לעשות? לא אומרים הגדול, לא אומרים הנורא. באים אנשי כנסת הגדולה ואומרים, הוויה הוא האלוקים. אין בעיה, אם הנוכרים, אם המרקדים ואם המשעבדים, אתה יכול להגיד הגדול, הגיבור והנורא. בוא נראה עוד כמה שורות. הם לא, זה לא מורידים בדרגה, זה אומרים, כרגע, הבחינה הזו נסתרת, כי בתפיסה הייתה, שאם הבחינה של הגיבור בגילוי, אין מצב של, של שיבוד. אתה, כשאתה אומר, אתה אומר משהו שאתה צריך להבין. אתה אומר בשפה שאתה צריך להתבונן בזה ולהפנים את זה. אז יש שתי רמות איך להסתכל על זה. יכול להסתכל על זה באופן, להגיד...
תגיד, גם משה רבנו היה לו מפויים, והיה לו כל הזמן מכשולים.
עוד מעט אנחנו נראה שאנשי כנסת הגדולה, באמת, התובנה, איך שבחסידות מסבירים את זה, אנשי כנסת הגדולה הגיעו, שם מפויים וכו', כמו משה רבנו, באמת, זה לא סתר, בוא נראה כמה שורות ונראה את זה. והנה, העניין דנוכרים מרקדים בהיכלו, זה שיש כזו אופציה, שהגויים... מחריבים את בית המקדש, מרקדים בהיכלו, שמנקדים על אלוקות, ומצד זה שבשם אלוקים ישנו לא רק העניין דה אלוקים בגימטריה הטבע, שהוא עניין שם אלוקים כמו שהוא בעולמות ביה, אלא גם מה שנמשך יניקה ללאום הזה מהצירופים זה שם אלוקים. אומר, דה לך, שם אלוקים, גורם לקליפות. שם אלוקים גורם לא רק לטבע, שיהיה עולם טבעי. טבע, מה פרוש המילה טבע? טבע מלשון כמו טבע בים. מה זה טביעה בים?
לא ניכר.
לא ניכר, נסתר. אז אלוקים, מה הוא עושה? מסתיר על האמת. אתה לא תראה את הכוח האלוקי שמהווה כל דבר בכל רגע ורגע, העולם ייראה יש משם אלוקים. שם אלוקים לא רק עושה את זה. שם אלוקים אפילו נותן אופציה שיהיו קליפות מפריעים. מה הוא אומר כאן? שנמשך יניקה ללאום הזה ומהצירופים לשם אלוקים. העניין הזה מבואר. יש מכתב מעניין של הרבי שמישהו שואל אותו. באגרות קודש בחלקים הראשונים. מישהו שאל את הרבי מה הפירוש הקליפות יונקים והצירופים לשם אלוקים. לצירופים האחרונים של שם אלוקים, כתוב הרבה פעמים בחסידות, הוא שואל את הרבי, כאן הוא מביא את זה. אז הוא שואל את הרבי, מה הפירוש בזה? שהרבי יסביר לו פשוט פשט. זה מכתב מאוד מעניין, שהרבי פשוט מסביר לו את הפשט העניין, הרבי מסביר לו מאוד פשוט. כל המושג של צירופים, מה זה? תיקח למשל שתי האותיות א' וב', מא' וב' אתה יכול לעשות שתי צירופים. אב ובא. אז זה שתי צירופים, שאני משנה את סדר האותיות. אם אני, יהיה לי שלוש אותיות, אז כמובן, אז יש לי שש צירופים. שונים. שלוש אותיות אתה יכול לעשות בשש אופנים איך לסדר את האותיות. שש אופציות. קח דף, תראה.
שלוש זה שש.
תעשה חשבון דרך. חמש זה 120. יש לי חמש אותיות, אז יש לי 24 אופציות בקולות. דיינו, יש לי 24 אופציות. אם זה שם אלוקים זה חמש אותיות, א', ל', א', י' ומ'. אז יש באלף 24 אופציות איך לסדר את האלף יהיה הראשון. מה יהיה ארבע אותיות האחרונות? יש לי 24 אופנים, שבכל ה-24 האופנים האלף יהיה ראשון, וכל האותיות יתחלפו. בדיוק. וככה יהיה אותו דבר באות השנייה, והשלישית והרביעית והחמישית. אז זה 120. אז 24 כפול 5 זה 120. 120 אופציות יש לי בשם אלוקים. כל אופציה זה השפעה אחרת. כי כל האותיות יש להם מסר ותוכן ומשמעות וכולי. אז כשהאותיות עומדים בצירוף מסוים, זה נותן השפעה אלוקית מסוימת. כשהצירוף משתנה, אז ההשפעה שלו היא שונה. זאת אומרת, רבי עכשיו ככה. שם אלוקים, יש הבדל בין הצירופים שיצאו משלושת האותיות הראשונים, שנגדים עוד הקדמה, כל פעם האות הראשונה ברצף היא דומיננטית. תמיד בכל דבר האות הראשונה, לכן כשעושים ראשי תיבות, אתה לוקח את האות הראשונה ועושה מזה ראשי תיבות, מספיק לי שיש לי את האות הראשונה, זה כבר מרמז על כל ההמשך. האות הראשונה היא הדומיננטית. כל הצירופים שיצא מהשלוש אותיות הראשונים של שם אלוקים, לעומת כל הצירופים שיצאו מהשתי אותיות האחרונים של שם אלוקים, זה 48 צירופים מהשתי האותיות האחרונים, לעומת 78 צירופים מהשלוש אותיות הראשונים. יש לך... חייב להיות 72, כן.
72.
72. 3 כפול 24. אז עכשיו אומרים ככה. אם תיקח את השם אלוקים, תחלק אותו לשתיים. שתי מילים אני אקבל. אלה, א' ל' א' זה אלה. והשתי אותיות האחרונות זה ים. י' ומ'. זה אומר, מה ההבדל בין המילה אלה למילה ים? אלה בלשון הקודש זה מילה שמשמעותה על דבר שהוא גלוי. אלה. יכול להצביע, הנה. גילוי. האותיות האחרונות ים, ים זה נסתר. שם אלוקים בכלל, ממנו נהיה יש, גשמי וכולי, אבל לאו דווקא שממנו יהיה קליפות והפרעות. כתוב שמהצירופים של שתי האותיות האחרונות, זה צירופים שמהם יונקים הקליפות. על זה נאמר, אותות ומופתים באדמת בני חם. חם זה גימטריה 48. חם זה 48 שזה מסמל, אנחנו יודעים הרי בין שלושת אבנים של נוח, אז חם מסמל את הכי ירוד, כן? אז חם זה 48 הצירופים של שתי האותיות האחרונים של שם אלוקים, שזה מסמל על הקליפות. לעומת הצירופים של שלושת האותיות הראשונות, מזה יוצא עניינים גשמיים, אבל לא דווקא כל כך נמוכים וקליפות. עכשיו נקרא פה את הלשון ונראה. הוא אומר כך. שם אלוקים בכלל הוא המאפשר את המציאות של הקליפות. והנה, העניין דנוכרים מרקדים בהיכלו, שהם מנקדים אל אלוקות, ומצד זה שבשם אלוקים ישנו מה שנמשך יניקה ללאומת זה מהצירופים לשם אלוקים. שם אלוקים מכיל גם כן יניקה ללאומת זה, יניקה לקליפות, ומאיפה הם יונקים? הרי כל דבר בעולם יונק מהקדוש ברוך הוא. אין מקור אחר לשום דבר. גם המפריע הכי גדול קיים, כי הקדוש ברוך הוא מחיה אותו ברגע זה. אז גם הקליפות מקבלים יניקה ברגע זה מאלוקות. אבל היניקה באה אליהם בצורה נסתרת ונעלמת, כי הם הרי מנגדים. אז היניקה באה אליהם משם אלוקים, מהצירופים האחרונים. כידוע שבשם אלוקים יש קוף חף צירופים. 120 צירופים אפשר ליצור משם אלוקים. וממחה צירופים אחרונים, מ-48 צירופים האחרונים, שזה 48 הצירופים של האותיות י' מ', שהם יהיו האותיות הראשונות של המילה, יש קליפה גם ללאום הזה. אז אפילו הלאום הזה, הקליפה, יש לה יניקה מהאנרגיה שנמצאת בשם אלוקים בצירופים של שתי האותיות האחרונות. עד שמזה נעשה מציאות האלוקים האחרים. זאת אומרת, צירופים שנותנים יניקה לכזה לאום הזה, שנהיה אלוקים אחרים, שנהיה ממש קליפה וסתרה אחרה, מרקדים בי חלום, משבדים בבנה. מרקדים ממש. קליפות וסתרה אחרה. שאלת השאלה, ולכאורה, ולכאורה הזו זה הטענה של ירמיהו ודניאל. ולכאורה, כיוון שזה עניין הופכי ומנגד, שלכן נקרא בשם סתרה אחרה. מה הפירוש סתרה אחרה? פירוש צד אחר, שאינו צד הקדושה, אלא אפך ומנגד. יכולים לשאול, איין גבורותיו? אם זה מנגד, אז זה אנטי, אז איפה הגבורה האלוקית פה? נוצר פה מציאות שצועקת, חלילה, אין. להפך, כאילו יש מישהו בא לבית אחר, ולחשוב שזהו מציאות בפני עצמו. מה, ואם חס ושלום נעלה על הדעת שיש מציאות כזו, שהיא כאילו נפרדת מאלוקות ויש לה דעות בכלל, ובמילא הרי זה סתירה חס ושלום לעניין האחדות. מה זה אחדות השם? מה זה השם אחד? למדנו זה בשיעותניה השבוע. מה זה השם אחד? אין עוד מלבדו, אין שום מציאות. אז אין שום מציאות, אין קליפות, אין סתרה, אין כלום, הכל אלוקות. אבל אתה רואה מציאות. רגע, אז מבלבל, מה קורה? איך יש לה קליפות כוח? ועל זה נאמר, הוויה הוא האלוקים בעל הארץ מתחת. על זה באים ואומרים שגם מתחת, גם במקום שיש קליפות, והקליפות האלה הם יש, הם נגד, זה חלק מהתוכנית. אין כאן שום בלבול, אין כאן פנצ'ו במהלך. אין כאן פתאום נוחרים מרקדים ביחלו, ולא יודע, מישהו לקח לו את ההנהגה חס ושלום. זה חלק ממנו, זה הוא. הוויה הוא האלוקים. היינו, מה? באמת, כשאתה לומד בחדות את הצד הזה, אז באמת קשה להבין. ראיתי בדיוק, בהקשר למה שאתה שואל, אין לי תשובה איך להסביר, כי זה די קשה, כן? אבל משהו שמחדד את העניין, שראיתי פעם באחד המשפיעים, לימד שהבעל שם טוב אומר שהחיות האלוקית מחיה כל דבר בכל רגע, והשכחה פרטית, כל היסודות האלה. אז המשפיע אומר שהבעל שם טוב כל כך הנחיל את זה, את התודעה הזו, עד שהיום זה נהיה פשוט וכולי. ואז קם אחד התלמידים ושואל, איך זה יכול להיות שאנשים לפני 250 שנה, לא הרבה, איך חשבו אחרת? זאת אומרת, איך יכול להיות לא להבין את הדבר הפשוט הזה, שהקדוש ברוך הוא מהווה כל דבר וכל רגע ורגע, מה שהיום כל ילד גדל על זה וחי את זה, איך חשבו אחרת? המשפיע אמר לו, השאלה שלך, זו ההוכחה הכי גדולה, עד כמה הבעל שם טוב הצליח להנחיל את ההשקפה הזו, עד כדי שאנחנו לא מסוגלים להבין איך היו יכולים להבין פעם אחרת. אז הוא לא יחזיר אותו לעולם איך הבינו פעם אחרת. אבל זה בעצם, השאלה הזו היא נובעת בעצם מאותו כיוון. ברור, כן, אבל צריך להבין, כאן במאמר הזה הוא לא בא להסביר את הצד של דניאל וירמיהו, אלא בא להסביר את הצד של אנשי כנסת הגדולה. בא להסביר את הפסוק שהוויה הוא אלוקים. בא להסביר איך אפשר להגיד, הקל הגדול, הגיבור והנורא, למרות שנוכרים ורקדים ביחלו. ולמרות ש... יכול להיות שיש ביור, אני לא יודע, אני אנסה לראות איפה יש ביור על זה. על כל פנים, מה הנקודה כאן? שהוויה הוא אלוקים על הארץ מתחת. היינו, שכל העניינים שבאים מצד מידת הגבורה והצמצום, כל אותם קליפות שיונקים וכל ההפרעות וכל כל, כל זה, שזה משם אלוקים, עניינם אחד עם שם הוויה, אל תחשוב שזה משהו שונה. כי כללות המציאות הקליפות וסתרה אחרה, שמנגדים לקדושה, זה שיש קליפות וסתרה אחרה ובלגן וכל זה, נוחרים מרקדים בהיכלו, שנעשה על ידי זה שמקבלים יניקה משם אלוקים. אז סבא אומר, משהו כאן התבלבל? הם יונקים ממנו, כאילו הם השתלטו עליו. לקחו לו את האנרגיה ועושים נגדו, אף אחד לא השתלט עליו. אין כאן שום זליגה לא רצונית חס ושלום. אינה המציאות בפני עצמה, שהיא הפך המציאות האלוקות, ולכן מסתירה על אלוקות. אם אתה חושב שזה מציאות בפני עצמה, אתה צודק, יש לך שאלה גדולה, יש כאן מישהו שמסתיר על אלוקות. אומרים לך, לא, תדע לך, אלא כל עניינם הוא שעל ידי האלם והאסתר יהיה גילוי דשם אלוקים. הקדוש ברוך הוא רוצה להתגלות על ידי זה, דווקא ככה, כמו למשל, זה מזכיר לי מה שנאמר, על, על הפר של אליהו בהר הכרמל, אז היה את הפר של ה... שאנשי הבעל הקריבו והפעל של, פער של אבדיל אליהו הנביא מקריב. אליהו הנביא מראה להם אני אקריב את הפער על המזבח ואתם תקריבו על המזבח שלכם ונראה מאיפה תרד האש ונדע על פי זה שהשם הוא האלוקים. אז מה? מדרש מספר שהפער שעלה בגורלו ללכת לכיוון הבעל, הפער כפער לא רצה ללכת, הם הזיזו אותו, הוא לא זז, הוא נעמד בתוקף על המקום ולא זז. למה הוא לא זז? כי הוא הרגיש מה אני הולך לתת לכמה רגעים איזשהו ישות ומציאות לאנשי הבעל, הפך רצון השם, הוא לא רצה לזוז. אז אליהו אומר לו, ככה מדרש אומר, אליהו אומר לו, תלך, כי אותו קידוש השם שהפער הזה יעשה, גם אתה תעשה. הפער שאני מעלה על המזבח אצלי, יעשה קידוש השם שדרכו יראו באופן ישיר שהווי או אלוקים. הפער שאתה תעלה לשם יראה שאין כלום. אז אתה, בסופו של דבר אתה עושה את אותו פעולה ואתה עושה את אותה שליחות. בפועל זה מתבטא בצורה שונה. אבל אליהו הנביא אומר לו תלך. זה בעצם מה שהוא אומר גם כאן. מי מגלה לעולם שהקדוש ברוך הוא גיבור ונורא? כל זמן שאין מנגדים, אז אני אומר, טוב, אין מנגדים, הכל טוב. יבוא מנגדים, היה הם גבורותיו, היה הם נוראותיו. בא הקדוש ברוך הוא אומר, עד הרבה, אני רוצה להראות לכם, כמו שאנשי הכנסת הגדולה אמרו, אין הם גבורותיו ואין הם נוראותיו. הנה, שיבואו הנוכרים ומנגדים בהיכלו ואני שותק, ואתם תבינו שהכל מתוכנן ממני ויש כאן מטרה וסיבה, עד כדי שכשתהיה גאולה נגיד אותך שם כי ענפת בי, ונבין איך גם התנועה הזו הייתה חלק מהתוכנית האלוקית. זה מה שהוא אומר כאן. כל עניינם הוא...
אבל גם אומרים שהקדוש ברוך הוא יפרע מהם, כאילו יקזימו מידה, משהו כזה.
כמו שנאמר על... כמו שנאמר על... על המצרים, ששואלים, למה הוא מעניש את המצרים אם הם... אם הם עושים את השליחות האלוקית, שהוא נאמר בברית בין הפטרים, הקדוש ברוך הוא גזר, שעבדו ועינו אותם 400 שנה, אז המצרים סך הכל היו המבצעים של האמירה האלוקית, אז למה מגיע להם מסר מכות, ועונש וכו'. אז יש לזה כמה תשובות. אחד התשובות אומר שהקדוש ברוך הוא אמר באמת שזה יקרה, אבל כל מצרי ומצרי אפשר לבוא ולהגיד לו, אף אחד לא אמר לך, לא קיבלת נבואה ושליחות אישית שאתה זה שצריך לבצע את זה. כמו שאומרים, איך כתוב את הלשון, אמר נבוזרדן, לא נבוזרדן, מי שנשלח להחריב את בית שני שהוא עזב וירק ו... הוא הרק ו... לא, לא. הוא הרק יצא ממנו רבי מאיר אחרי זה. מה קרה? שהוא אמר, הביא שהילד, שאל את הילד, פסוק לי פסוקיך, והילד אמר לו...
נירון,
בדיוק, נירון. והילד אמר לו, הפסוק אומר, שהקדוש ברוך הוא יביא את נקמתו באדום, על זה שהם החריבו את בית המקדש. אז מה הוא אמר? הקדוש ברוך הוא רוצה לחפר ידי, הוא רוצה להביא חורבן, הוא רוצה להביא חורבן שיביא, למה אני צריך להיות השליח, ואז הוא ערק, אז זה בעצם יגידו לכל מצרי, אף אחד לא אמר לך שאתה צריך להיות המבצע, אתה ביצע, אתה מגיע לך עונש על זה שאתה החלטת להיות המבצע של העניין. העניין עצמו הוא חלק מהתוכנית. או שמוסיפו, גם זה נאמר, אחת התשובות שאומרים על מצרים.
נוראותה לבן.
בסוף נבין שגם מהם וגם האקסטרה וגם העונש שלהם זה הכל חלק מהתוכנית. אנחנו לא יכולים לראות את כל התמונה, אבל הנחת היסוד שלנו צריכה להיות שאין כאן שום ביקשוש בעניין. אני הבנתי מה שאתה אומר, אני אומר לך שבסופו של דבר אנחנו נראה שהכל חלק מהעניין. כי לא יכול להיות מציאות שהיא לא משלימה את זה נקרא הווי או אלוקים, ועוד מעט הוא יוסיף על זה עוד יותר, אין עוד מלבדו עוד יותר עמוק. בעצם יהודי, זה צריך להיות הנחת היסוד, גם אנחנו לא קולטים בשכל איך זה מסתדר, אז לא קול, מדבר על זה בעריכות, לא נגיע על זה היום אולי, אבל הלא קולטים בשכל זה חלק מהעבודה של יהודי, אתה לא צריך לקנות את זה בשכל. קודם כל תדע לך שככה זה. יגיע לרמה מסוימת, אתה תקלוט, תגיד תודה רבה, אבל גם אם אתה לא קולט, ככה זה. בואו נראה את המבנה של העניין. בפועל כשמישהו מפריע ויש בידך להוריד אותו, אתה חייב להוריד אותו. זה חלק מההוראה שהקדוש ברוך הוא נותן לך. להפך, אתה לא צריך להגיד אם יש מפריע, אז הקדוש ברוך הוא שלח אותו, אז זהו. הוא שלח אותו כדי להוציא ממך את הכוחות להתנגד אליו. איך הקדוש ברוך הוא סוחט מיהודי את היחידה שבנפש? הוא רוצה שהיהודי יעבוד אותו ביחידה שבנפש, איך הוא סוחט את זה ממנו? שם לו מפריע, שם לו רגל, ועכשיו בוא נראה מה אתה עושה. אתה נכנע, אתה אומר, טוב, יש כאן הפרעה, אז אני נכנע, או שאתה אומר, ההפרעה הזו אמורה להעצים אותי, ואתה מתעצם יותר. זה כל המטרה, כי אתה צריך להגיד לעצמך, לא יכול להיות שההפרעה הזו תנגד לרצון האלוקי. אז אם היא באה, סימן שזה בא לשרת את הרצון האלוקי. איך היא תשרת את הרצון האלוקי? תשחק ממני עומק יותר גדול. מה? בסוף תגלה שפה אתה מגלה את זה יותר. על כל פנים זה הוא אומר. אז כל המציאות של הקליפות האלה שאנחנו מאגדים בהיכלו, למה הם נוצרו? לגלות את הגדול והגיבור והנורא, בשביל זה הם נוצרו. זה שהם מפריעים לגדול, הגיבור והנורא, זה נכון. אבל אם בעומק המחשבה הם מעצימים, הם מראים מעד לרבה. זה את הלשון בפנים. לכל עניינם הוא שעל ידי האלם והאסתר, יהיה הגילוי די שם אלוקים, מידת הגבורה, אין גבורותיו. היינו, שכדי שיוכל להתגלות העניין והוא שותק, כמו שהקדוש ברוך הוא ייתן לבן אדם ניסיון, אומר בוא נראה אם אתה יכול להיות, לא, כמו הלל שקיבל את אותו נודניק מיום שישי, שבא לגלות את מידת הסבלנות של הלל. אז כל המטרה שהקדוש ברוך הוא שלח את אותו נודניק, זה בשביל מטרה אחת, לגלות לנו את הסיפור, להראות לנו מה זה הלל היה סבלן. אם לא היה אותו מפריע, לא היינו מגלים את עומק הסבלנות של הלל. אז עד רבה, זה מראה את העוצמה שלו, אין גבורותיו. הוא מסוגל לעמוד גם בהפרעה הכי גדולה ברגע הכי קריטי, ואתה לא תצליח להוציא אותו משלוותו. עד רבה, נכון? שילוב של שני הדברים באותו זמן גם יחד. שזהו מצד מידת הגבורה, שם אלוקים. שרי מצד שם הוויה, אם שם הוויה היה בגילוי, ולא היה בכלל מציאות של קליפות שיונקים מהצירופים של שם אלוקים, הייתה הנהגה צריכה להיות באופן הופכי, אז היה צריך להיות בית מקדש, גלוי, לא היה חורבן, לא היה שום אלם והסתר. כמו שנאמר, שאם משה רבינו היה מכניס את ישראל לארץ ישראל, מצד משה רבינו כתוב הגדול, הגיבור והנורא, אז היה בגילוי ממש, לא היה מציאות כזו של חורבן. אחרי זה, מכיוון שמשה רבינו לא הכניס, אז זה נתן מציאות שיכול להיות הופכי. באים לשגלת הגדולה ואומרים שכל זה הוא חלק מהעניין. אז צריך להיות, המציאות לנוכרים, מרקדים בהיכלו. היינו מציאות שלא עניין לי. זה היה לשון ידוע שכתוב במדרש, במדרש רבה, שהקדוש ברוך הוא ברא, את אלה שאמר, אין עניין לי ואין לא עניין, זה אני רוצה ואני לא רוצה. הוא ברא אותם כדי להגיד אני לא רוצה אותם. אז הבריאה שלהם היא על ידו, והם מפריעים, וזה חלק מהתוכנית שלו. היעדר הרצון. כאילו, אתה לא רוצה אותם, אל תעשה אותם. אני רוצה שהם יהיו ואני אגיד שאותם אני לא רוצה. זה חלק מהמסלול, העוצמה, הגבורה האלוקית. ובמילא היעדר המציאות כי אם דמיון בלבד. תדע לך, כל ההפרעה היא דמיון. כמו שאברהם אבינו הולך לעקידה, הוא רואה הפרעה בדרך, הוא רואה נהר. אין הפרעה לרצון האלוקי, אבל יש נהר, אל תתפעל. תבין שהנהר, ברגע שיהיה לך מונח בפשטות שהנהר הזה לא יכול להפריע לך לעשות רצון האלוקי, אז מתברר לך תוך רגע שבאמת אין נהר, אין הפרעה. כי כל ההפרעה, מה מטרתה לגלות אצלך את העוצמה שאתה לא מתפעל ממנו. ואם אתה מגלה את החוסר התפעלות מזה, אז מתברר באותו רגע, הנער עשה את שליחותו, אז הוא סיים את שליחותו, זהו, יכול להתבטל. ועוד זאת, שתחליט הכוונה בכל זה, כדי שלאחרי זה יקוים מה שכתוב, ונגלה כבוד הוויה. שזה יהיה, אנשי כנסת הגדולה התחילו את זה, אבל זה נראה לעתיד לבוא בגילוי. להחזיר עטרה ליושנה, לא רק בעניין דה הגיבור והנורא, אלא גם בעניין דה הגדול, כי הגיבור והנורא, זה שתי הביטויים שהיה בהם בעיה לירמיהו ודניאל. זה הוריד את הגדול, את הגיבור, וזה הוריד את הנורא. על הגדול לא היה כאן בעיה, כן? על העתיד לבוא התגלה הגדול. הגדלות האלוקית האמיתית, ההוויה בעוצמתו, זה יהיה לעתיד לבוא. ביום ההוא יהיה הוויה אחד ושמו אחד, ונגלה כבוד הוויה, וראו כל בשר. אז לעתיד לבוא לא רק התגלה בגילוי, נראה את הגיבור והנורא בעוצמתו. נראה שגם הגיבור, שעליו לא היה כאילו הפרעה, גם זה יהיה ברמה יותר
גבוהה.
זה עצמו משרת את המטרה. היו כאלה שאמרו לא, כי יש כאן בעיה, ואז באים ואומרים לא, תדע לך
שזה...
כמו אבא אמינה ומסקנה. על דרך, כן. הנה, שאלת וענית. ברוך אתה, אני מבחינים שאתה לא. פה סיימנו בעצם להסביר הוויה רואה אלוקים בכל ארבעת הדרגות. השמיים ממעל, על הארץ מתחת. כשלעצמו מביא לנו... מה, לארץ ומתחת, זה שתי דרגות, עלי דרגה. מה מתחת? התובנה הזו צריכה להביא שגם מתחת, גם כשאתה רואה קליפות שמקבלים חיות משם אלוקים, אז הם מנגדים, אז תבין שהוויה הוא האלוקים. גם הקליפות זה חלק מהתוכנית האלוקית. גם ההפרעה זה חלק מהרצון שלו. תסביר מה אתה שואל. אתה אומר, איך רואים שנוחרים רקדים בהיכלו זה חלק מהרצון שלו? עד הגאולה אתה לא תראה את זה. אבל כרגע אנחנו מדברים מצד אמונה, כי גם באצילות אתה נראה לי לא רואה את מה שדיברנו גם באצילות, והלכת כמה וכמה ממעל, גם נראה לי שאתה לא רואה אותו דבר. נכון? לא נראה לי שיש הבדל בין ממעל למתחת בעניין הזה. אז רק מה, זה העניין הזה, זה פסוק שבא לעורר את האמונה ואת ההכרה של יהודי איך להסתכל על הדברים. ברגע שיהודי מסתכל על זה כך, זה משנה לו את החיים, משנה לו את ההתייחסות להפרעות. בוודאי, הנביא, זהו נביא. רואה? אבל גם אנחנו צריך להיות אצלנו מונח העניין הזה בהנחת יסוד שככה זה. הפשטות והאמונה ככה זה. אני לא מבין, אבל ככה זה. זה האמת. וזה נותן כוח ליהודי לעמוד בניסיונות, לעמוד בהפרעות ולא להתפעל. אומר, אני לא יודע איך, אבל זה... הקדוש ברוך הוא שלח את פלוני. כמו שנאמר בתניה, בגרת חפי, בעניין הכעס. איך לא תכעס על מישהו שמכעיס אותך? כי האם אתה תבין, שם הוא אומר שכל הכועס חסר לו אמונה. אמונה במה? שהוויה הוא האלוקים. שאותו אחד שבא להרגיז אותך, זה שליח של הקדוש ברוך הוא.
הפעש המתוי יותר קשה מאשר חושב
אמונה. מה?
הפעש המתוי יותר קשה מאשר חושב
אמונה. יותר קשה מאשר?
חושב אמונה.
חוסר ביטוי של חוסר בתובנה, כי אנחנו יכולים לדעת את זה, אבל לא להצמיח... אם הבן אדם מקבל זריקה מהרופא שהוא דוקר, הוא יקבל דקירה מחבר שפתאום בא ודוקר אותו. הדקירה היא אותו דקירה, אולי באותו מקום. למה באופן אינסטינקטיבי על החבר הוא כועס, ועל הרופא אומר לו תודה רבה? כי הנחת היסוד... הנחת היסוד שלך מלכתחילה שכרגע אתה הולך לקבל מבן אדם דבר שיעזור לך.
כן, אבל רופא אני יודע, אני הולך לקבל עכשיו
קירה. יפה, אז...
פה אני לא יודע.
אז פה...
תשמע, אני רופא, עכשיו אתה הולך לקבל
קירה. על זה צריך יהודי לעבוד, שההסתכלות וההשקפה שלו בעולם ועל העולם תהיה כל הזמן. הקדוש ברוך הוא איתי כל הזמן. והוא מדריך אותי, והוא שומר עליי, והוא מנהל אותי. זה נקרא חוסר האמונה. אם היה אמונה פשוטה שהכל מונג ממנו, וכל מה שקורה לך זה עכשיו הקדוש ברוך הוא איתך, אז באופן טבעי, באינסטינקט, התגובה הייתה צריכה להיות תגובה של... בוא ניקח דוגמה, לא רופא. אתה הולך ברחוב ומקבל לא עלינו, לא אתה ולא אף אחד. מקבל מכה מעמוד. התקעת בעמוד. קיבלת מכה. ולהבדיל הלך בן אדם ונתן לך מכה הרבה יותר קטנה ממה שנתקעת בעמוד. בא אליך ונתן לך סתירה. שתיים קיבלת ממשהו ברחוב, באותו רחוב. אז בעמוד, זה לא רופא שאתה הולך מראש ואתה יודע. נתקעת בעמוד. באופן טבעי, מה התגובה שלך?
כואב.
ממשיך הלאה, אתה לא כועס על העמוד. אתה לא, אתה ממשיך הלאה. ועל הבן אדם שעשה לך, אז אתה אמור, צעקות ובלגני, מה אתה עושה וכולי, כן? אז זה כבר בלי תוכנית מראש, זה באופן מפתיע. יש דברים שמנחת היסוד שלך אתה מעביר. אז זה יהודי צריך לעבוד עליו, על עצמו, בצורה כזו, שגם כשחבר נתן לך סתירה, באינסטינקט צריך להיות, זה הקדוש ברוך הוא נתן לי כרגע סתירה. לא חייב? יכול להיות שאני אתבע אותו לבית המשפט. ואני מבקש ממנו פיצויים. זה לא סותר את האמונה? אני אעשה את זה בלי כעסים, קודם כל. ובלי אמוציות. למה? ואם אני אפסיד במשפט, אני גם לא יחץ. אז למה אני יכול לקרוא לו למשפט? אנחנו סותים לביאור נוסף, אבל בשתי מילים. כי אני אומר ככה, הקדוש ברוך הוא רצה לעשות לי נזק כרגע. למה? כפרת אבונות, או לא יודע מה. לכמה זמן הקדוש ברוך הוא רצה לעשות לי את הנזק הזה? לדקה, לשעה, לתמיד? אני לא יודע. אז אני הולך לבדוק, אם אני רוצה. אני הולך לבדוק. הולך לבית משפט. ואם הבית משפט יפסוק לזכותי והוא יצטרך לפצות אותי, אז אני אבין שהכעס, הרצון האלוקי היה שאני אפסיד לשעתיים, ליומיים, לחודשיים, וזהו, אחר כך יחזור לי הפיצוי. ואם הבית המשפט יפסוק שאתה לא מקבל כלום, אז אני מבין שהקדוש ברוך הוא רצה שההפסד שלי יהיה לתמיד. אבל זה צריך לבוא בלי כעסים, זה צריך לבוא עם אמונה פשוטה. אין לי בעיה לתבוע אותו, אבל לא... הכעסים הם הורסים את הבן אדם והורסים את החיים שלו וגורמים לו נזק עצמי מיותר על כל העניין. אם היה לו אמונה פשוטה בקדוש ברוך הוא, היה כל העניין אחרת לגמרי, באלף דברים. זה בעצם, זה נקרא הוויה האלוקים. מה? כי ברכה שמלכך בכל השעות תעשה, אתה צריך... הוא לא מחויב. אם הוא רוצה, אדם לא מחויב לתבוע את השני לבית דין. זה לא מצווה לתבוע אותו, אתה יכול לוותר לו. אבל אתה לוותר לו ולמחול לו ולסלוח לו, אין בעיה. אבל אם יש בליבו עליו, אז מצווה עליו לבוא אליו ולהגיד לו ולמה. אבל אם אתה רוצה, אתה יכול בחירתך לבדוק, לא רוצה. תגיד, הקדוש ברוך הוא ירצה, יחזיר לי את זה לכיוון אחר. יש גם מבט כזה שאדם אומר, אף אחד לא יגרום לי נזק, ואם זה גם נזק, הקדוש ברוך הוא יחזיר לי את זה מכיוון אחר. זה גם סוג של הסתכלות על העניין. כל פנים, אז דיברנו באופן כללי על ארבעת הדרגות של בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, את העניין של הוויה האלוקים. עכשיו הוא אומר, על פי כל זה, השאלה ששאלנו בתחילת המאמר גוברת. מה הייתה השאלה? הפסוק הרי אומר, למען דעת, זה הרי הדיבור המתחיל של המאמר, למען דעת כל עמי הארץ, כי הוויה הוא האלוקים, אין עוד, והוא קישר לזה את הפסוק בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. תובנה כזו, כמו שאנחנו מדברים באריכות, זה יכול להיות בדעת כל עמי הארץ? שגוי יגיע להבנה הזו? איך זה יכול להיות? אם כך זה מעצים את השאלה. אחרי שהבנו כמה בחינות עמוקות יש כאן, אז זה מתחיל בעוד חטא בשאלה, הוא חוזר על זה. ועל פי זה צריך להבין... אה? לא יודע, נכון, אבל על אחת כמה וכמה, יהודי צריך ללמוד את המאמר הזה ועוד מאמרים כדי... משהו לקלוט מהעניין. אז איך זה יכול להיות? על פי זה צריך להבין מה שכתוב, למען דעת כל עמי הארץ כי הוויה הוא האלוקים. ועל פי מה שנתבהר לעיל בעניין כי הוויה הוא האלוקים, מה שלמדנו עד עכשיו במושג של הוויה הוא האלוקים, ובפרטיות יותר למדנו את זה, בכל דלת העניינים, למדנו את הוויה האלוקים בכל ארבעת השלבים. בשמיים, ממעל, ועל הארץ, מתחת, איך שייך לומר על זה, למען דעת כל עמי הארץ? שכל זה יבוא בידיעה בדמי הארץ? זו השאלה שבעצם נשאלה בהתחלה, אבל עכשיו השאלה מקבלת משקל אחר, כשאנחנו מבינים מה כלול בידיעה הזו. שאלה נוספת הוא שואל, שאלה נוספת לא קשור לעמי הארץ, שאלה נוספת גם קשור לנו, לעם ישראל, וגם צריך להבין מה שהכתוב מוסיף ומסיים, אין עוד. אתה אומר, השוויה הוא האלוקים, גם בשמיים וגם ממעל וגם על הארץ וגם מתחת, אז כבר אמרת את הכל. במילים הוויה אלוקים, מה שלמדנו עד עכשיו, אמרנו הכל, גשמיות ורוחניות, קליפות וקדושה, ואורות וכלים, והצמצום הראשון, כל דרגה שלא תדבר, הכל זה הוא. אז מה זה אין עוד? לפני, מה זה אין עוד? דלכאורה, לאחרי מה שנאמר כהוויה הוא האלוקים, בכל דלת העניינים, זה בשמיים, ממעל, על הארץ, מתחת, מה מוסיף הכתוב במורה אין עוד? מה? המילה אין עוד אמורה להוסיף עוד תובנה. מה היא מוסיפה? אז כדי להגיע להסבר מה זה למען דעת כל עמי הארץ, ההסבר יגיע ממש באות י' ב', באות האחרונה של המאמר. אז נקבל פירוש חדש למילים למען דעת כל עמי הארץ. הוא יענה על השאלה לא איך הגוי יבין. יסביר לנו אחרת את הפירוש המילולי של המשפט הזה. אבל כדי להבין איך מגיעים ללמען דעת כל עמי הארץ, לפי המשמעות שאנחנו נראה בהמשך מה זה נקרא למען דעת כל עמי הארץ, אנחנו צריכים להגיע לעומק כזה בעבודת השם, שמתבטא ברמז הנוסף במילה אין עוד. הוא יעריך בזה הרבה. מה כך? אך העניין. דמה שנתבהר לעיל בעניין הוויה הוא האלוקים, אומר, מה למדנו עד עכשיו? הסברנו בכל ארבעת השלבים, השמיים ממעל, על הארץ מתחת, שהוויה הוא אלוקים בכל השלבים, וביור והסבר והוכחה, מה בעצם כל זה הוביל אותנו, הסביר לנו, הוכיח לנו, שיש שייכות בין האורות והכלים. הוכיח לנו עם המשלים, שהאור צריך את הכלי, והכלי צריך את האור, הגשמי צריך את הרוחני, הרוחני צריך את הגשמי. לא הסברנו שהם לא שניים, שהם אחד. הסברנו שאחד צריך את השני, אז הם לא סותרים. זה בעצם היה סוג התובנה שעליו הלכנו כל הזמן. אין סתירה ביניהם. אחד משלים את השני. אבל לא אמרנו שהם אחד. הם שני קווים שאחד צריך את השני. נראה את הלשון בשאלה. וביור והסבר והוכחה שיש שייכות בין, לשון הוא יפרט את כל ארבעת השלבים, שייכות בין מה למה, בין האורות והכלים, הוויה ואלוקים, זה מדובר בשמיים, זה הצפה שדיברנו בשמיים, בעולם האצילות. שהאור צריך להכלי והכלי צריך לאור, אז זה אין בעולם האצילות בשמיים. ועל דרך זה בלמעלה מהאצילות, מה היה הצפה למעלה מהאצילות? שזה בשמיים ממעל, בשורש האורות, שורש הכלים, שזה פנימיות הרצון וחיצוניות הרצון. עכשיו דיברנו בארץ, אתכם בעולמות ביה על הארץ, מה דיברנו על הארץ? בשייכות לרוחניות וגשמיות. אחר כך מתחת, מה זה מתחת? ואז כמו שהוא במציאות הקליפות וסתרחה על הארץ מתחת, שבזה מתגלה מה דיברנו רק עכשיו למדנו היום, שמה מתגלה מתחת? מדעת הגבורה והצמצום, אין להם גבורותה וכנל ברוכה. בסדר? ראינו עד כאן שבכל ארבעת השלבים יש לי שתיים, אני בא ואומר שהשתיים האלה הם לא מתגוששים זה נגד זה, אלא אחד צריך את השני, הם מתחברים, משתלבים. זה בעצם היה סוג התובנה. אבל עדיין אין זה מספיק לבאר את העניין דבר האלוקים. אומר, אם אנחנו נדייק ונעמיק, זה לא לגמרי אומר, כי הוויה הוא האלוקים, מה אומר? זה אחד. הוויה הוא האלוקים, זה לא שב. עד עכשיו כאילו אמרנו, הוויה חבר של אלוקים. זה כאילו היה צורת הדיבור עד עכשיו. אבל כשאומרים הוויה הוא האלוקים, פירושו שזה לא שזה שניים שמתחברים, שמסתדרים, זה אחד ממש. אבל לא הסברנו עד עכשיו את השפה הזו, שזה אחד. שהרי סוף כל סוף אין זה עניין של אחדות כול אחת. הרי סוף כל סוף יש אורות ויש כלים. יש גשמיות ויש רוחניות. יש קדושה ויש קליפה. יש פנימיות הרצון ויש חיצוניות הרצון. ואתה בא ואומר, אחד? זה לא אמרנו עד עכשיו. ויתרה מזו, מכיוון שמצד טעם אחד הם הופכים, הרי במבט מסוים הם הופכים. זה שתי תנועות הפוכות. כל המאמר בא להסביר לנו שהם לא הפוכים. כל המאמר הזה זה אנטי ההבנה הפשוטה, כי בהסתכלות הראשונה, גשמיות ורוחניות זה שתי הפכים. בהבנה הפשוטה, נוכרים מרקדים בהיכלו, זה מנגד לקדושה. באים ואומרים לנו, איך תבין, איך תסתכל, איך אתה צריך להחליף מבט, שהם לא הופכים. אבל יש מבט מסוים שהם הופכים. למה הם הופכים? ששם הוויה עניינו השפעה בלי גבול. שם אלוקים עניינו צמצום והגבלה בתכלית. אז זה שתי תנועות הפוכות. מצד שם הוויה צריך להיות גילוי עד הסוף. מצד שם אלוקים, כיסוי עד הסוף. אז זה שתי תנועות מנוגדות. אם כן, איך אפשר שיתקשרו שניהם יחדיו? אם הפסוק היה נשאר במילים הוויה או אלוקים, אם לא היה לנו את התוספת אין עוד, היינו נשארים ואומרים, הבנתי שהם משתלבים, אבל הם לא אחד. האין עוד בא להוסיף שהם בעצם אחד. עכשיו יהיה תובנה מה פירוש הם אחד. ולזה מוסיף הכתוב אין עוד. מה פירוש אין עוד? שמלבד עצמות, מלבד עצמותו של הבורא, אין שום דבר. ואם אנחנו מדברים בשפה של עצמות, נבין שזה באמת אחד. ומזה יובן גם העניין דבי האלוקים עד שכול אחד. על זה הוא ייתן משל איך שזה אצל האדם למטה, איך שזה למעלה. אנחנו ננסה להבין איך מגיעים לעומק הזה, ששם באמת שתי הקווים המנוגדים, הם יוצאים מאותה נקודה ממש. הם יצאו החוצה, וזה נראה לך שזה הולך לכיוון של גילוי, וזה הסתר, אבל יש להם נקודת חיבור שהם באמת אחד. אם תצליח לעורר בתוכך את הנקודת החיבור האחד, תבין שכול אחד ממש. אז זה בעצם מה שאנחנו עכשיו צריכים להבין, איך נגיע לנקודת האחד שלהם. מה? לא רק יצאו מאחד, אתה יכול להגיד יצאו מאחד, לא רק יצאו מאותו שורש, אלא כשהם בשורש הם ממש אחד. אולי לזה אתה מתכוון לומר, אבל צריך להסביר את זה, כן? לתת לזה קצת בשר ותפיסה. ויובן, אומר כך, ויובן, כדי להבין את זה ניתן משל ממה שרואים באדם למטה. בוא ניקח דוגמה שרואים פה למטה אצל האדם, שהחילוק בין שני הקווים דחסד ודין, יש אצל האדם כוחות מנוגדים, כן? חסד, נתינה, השפעה ודין, חסד וגבורה. החילוק בין חסד וגבורה, חסד ודין, וחסד ודין הם הפכים, תנועות הפכיות ממש. ההופכיות שלהם הוא רק בכוחות הגלויים. איך שזה מתגלה בשטח, כשמתגלה חסד אתה תיתן, כשמתגלה דין תיתן סתירה. או תיקח, או תימנע.
זה אותו אדם.
אותו אדם, אבל כוחות מנוגדים. הכוחות המנוגדים הם בכוחות הגלויים. כשזה יוצא החוצה, אז ודאי שזה הפוך. או אפילו, אם נלך אפילו רמה יותר עמוקה, בכוחות הנעלמים. איך שהכוח נמצא באלם עדיין, באלם יש את האלם של החסד ואת האלם של הדין. אז גם שם הם מנוגדים. מה שאין כן בכוח היכולת, אם נלך ליכולת, וכפי שהוא יגיד עוד מעט, לא היכולת לחסד. יש ביכולת עצמו שתי דרגות. כאילו, יש היכולת, הנפש יכולה, בלי להיכנס בין מה היא יכולה. לנפש יש יכולות. ויש יכולה חסד, יכולה גבוהה. כשאני אומר יכולת, אני אחדד עוד מעט, לא מתכוונים שאני אומר שיש לה את היכולת לחסד, אלא נדבר בנפש כפי שהיא, ברמה שהיא, נפש יש לה יכולות. כשנגיע לרמה הזו שיש לה יכולת, מה שאין כן בכוח היכולת, כפי שהוא מושרש בעצם, הרי היכולת שיכול להשפיע, ויכול לצמצם את עצמו שלא להשפיע, אינם בית קווים בעניין היכולת. זה לא שביכולת יש לו, בבסיס, יש לו שתי ערוצים, יכולת לחסד או יכולת לדין. הנפש יש לה יכולת, למה היא יכולת? באותה מידה היא תוכל לרדת לקו של חסד, באותה מידה היא תוכל לרדת לקו של דין. הנפש כנפש היא יכולה, היא לא קרובה יותר לזה או רחוקה יותר מזה. ביכולת אין חסד ואין דין. היכולת היא כל כך מופשטת מציורים שזה מבחינתה היא החסד והדין אותו דבר. אין חסד ודין. גם זה לא. אין את המילה. יש יכולת. יכולת למה? יש יכולת. נפש מצד עצמה. יכולת לאין ספור דברים. כשאתה מתחיל לשייך, אתה כבר מדבר על משהו שאתה... אני להשפיע או לא להשפיע, אני משייך, אני מצייר, להשפיע, לא, להשפיע זה חסד, ולא להשפיע זה דין. אני כבר מדבר על ציור. יש כזה מושג, יכולת להשפיע, יכולת... בוא נדבר עוד יותר גבוה. יש נפש. הנפש זה כוח אלוקי אינסופי, שמסוגל, מסוגל להכל. עד לפני שאתה נכנס לפרטים, נראה את הלשון, אומר ככה. מה שאין גם בכוח היכולת, כפי שהוא מושרש בעצם, הרי היכולת שיכול להשפיע ויכול לצמצם את עצמו שלא להשפיע, אינם בית קווים בעניין היכולת. זה לא פירושו שביכולת יש לו, במקור הזה בנפש יש לו יכולת, שם ביכולת יש שני קווים, קו ליכולת להשפיע ויכולת שלא להשפיע. כי קו אחד לבדו, ביכולת זה קו אחד. מה הקו ביכולת? היכולת להשפיע בפני עצמה אינה עניין של יכולת, כי עם שורש להשפעה. אם אני מדבר על היכולת להשפיע, זה כבר יכולת על דבר ספציפי. ועניין היכולת הוא, היכולת האמיתית היא, כשאני מדבר על היכולת של הנפש, עוד לפני שאני משייך אותה לתנועה מסוימת, היא ביותו למעלה מעניין ההשפעה לגמרי, אפילו לא שורש להשפעה. בוא נדבר על הנפש בלי לשייך אותה. היא יכולה להשפיע. כשאני מדבר יכולה להשפיע, אני כבר תפוס בתנועה מסוימת. דבר עליה, אנחנו לא יכולים לדבר עליה, כי... עצם הנפש. ושם, כשמדבר על הנקודה הכי פנימית, היכולת להשפיע, או לצמצם ולהגביל, ולא להשפיע כלל, הם עניין אחד. יש בנפש יכולת, באותה מידה לפה, באותה מידה לשם. וכמו שנגיד, לדוגמה, ניקח דוגמה לפשט, נניח, אבא ואמא לא עלינו עיוורים. אז פירושו של דבר שהנפש שלהם לא הצליחה לגלות את היכולת לראות בגוף. מאיזושהי סיבה שבדרך משהו... יתקלקל בכלי שיגלד. אבל הנפש שלהם כנפש, יש לה יכולת לראות? בוודאי.
מושלמת.
ולכן בהחלט ייתכן שיוולד להם בן, שיראה טוב, שש. למה? כי הבן בא מעצם שורש הנפש של ההורים, ושם היכולת לראות ולשמוע, היכולת קיימת ברמה מושלמת ביותר, אז אין שום בעיה שיוולד להם בן שיקבל את היכולת הפוטנציאלית שאצל ההורים זה לא יתגלה. כי ביכולת הנפשית אין פגם, אין יכולת לציור ספציפי כזה או אחר, ברמה כזו או אחרת. זה שיא השלימות שאני לא יכול לשייך שם שום פרט. במילא, אנחנו רוצים להגיע מפה לתובנה, שכמו אצל האדם בנפש שלו היכולת להשפיע, או היכולת לצמצם. בנפש, זה היינו אח. אם יהיה התגלות בתודעה של עצמות הבורא, אז מבחינתו, הוויה הוא האלוקים. זה לא הפירוש שהוויה משלים את אלוקים. הוויה עוזר לאלוקים. התנועה של גילוי, צריכת התנועה של הצמצום.
אין עוד מלבד.
אין עוד מלבדו פירושו שמצד העצמות. זה לא הוויה ולא אלוקים, זה הוא. הוא בעצמו. זה רמה... זה הפסוק מוסיף עינוד. נראה, הוא מעריך קצת במשל. וטעם הדבר, למה באמת בעצם הנפש, היכולת להשפיע, או היכולת לצמצם, זה אחד, לפי שעניין היכולת הוא בעצם הנפש. ושם לא שייך לחלק בין עניין ההשפעה לעניין הצמצום, בין בלי גבול לגבול, ששם עניינם אחד. בעצם הנפש זה נקודה נפשית אחת, שלא שייך לשייך אותה לשום ציור. כיוון שאין שם שום מציאות מלבד העצם. כל הציור שאתה מצייר, זה אתה כבר כמו למשל, כך דוגמה, שהיה ויכוח פעם בין הרמב״ם לרופאים בדורו, האם עיוור מלידה אפשר לרפא אותו או לא. והרופאים טענו שאפשר לרפא גם עיוור מלידה, והוא אמר שאי אפשר. ואז אמרו, נעשה ניסיון פומבי, והם הביאו בן אדם, טענו שהוא עיוור מלידה, עשו מה שעשו, והנה עכשיו הוא פעם ראשונה רואה. והרמב״ם מפלא ופלא, בוא אני רוצה עכשיו לעשות בדיקה שלי. הוא מראה לאותו עיוור ממחתה, מטפחת, ושואל אותו, תגיד לי באיזה צבע זה? אז הוא אומר לו, צבע ירוק. אז הוא אומר להם, אם הוא עכשיו פעם ראשונה רואה בעיניים, איך הוא יודע שזה ירוק? אף אחד אף פעם לא לימד אותו עדיין מה ירוק ומה אדום. זאת אומרת, אתה מכיר את המושג של ירוק ואדום, ואז אתה בא ואומר, זה ירוק או אדום. וכשלא, מה אני אומר כאן? כשאתה מדבר על עצם הנפש, ואתה אומר לי, יש לו יכולת להשפיע, יש לו יכולת להשפיע, סימן שאתה כבר היית בעולם, אתה בא מלמטה, אתה מכיר את הציורים השונים, אתה מכיר את הציור של להשפיע, אתה מכיר את הציור של לא להשפיע, אתה מכיר את הציורים השונים, ואז אתה אומר לי, אי יש לה יכולת להשפיע, אתה מדבר ככה כי אתה כבר בא מתוך המציאות של העולם המציאה. אילו לא היית מכיר את הציורים, את הצורות השונות של הביטוי, היית מדבר על הנפש מצד עצמה, מה היית אומר? יש לה יכולת למה? מה היית אומר? יש לה יכולת להשפיע? אתה לא מכיר עדיין את הציורים. מה היית אומר? יש לה יכולת למה? יש לה יכולת. יש לה יכולת, בלי להיכנס לאיפה. כי הנפש מצד עצמה, היכולת שלה לא מוגדרת בשום תנועה. לכן אצלה היכולת היא יכולת, הכן והלא הם בהשוואה ממש. וזהו עניין אינוד. זה הפירוש אינוד. אינוד פירושו שמלבד העצמות אין שום דבר. שום דבר, זה רק מה שיש. ובבחינת העצמות, הנה בית העניינים דהווי האלוקים, לא זו בלבד שזקוקים לזה לזה, כשמדברים על העצמות, אז זה לא כמו שדיברנו קודם, הוויה הוא אלוקים. הוויה צריך את אלוקים, אלוקים צריך את הוויה, הפתילה צריכה את האש, והאש צריך את הפתילה. כשאני מדבר איך שזה מצד עצמותו, אז מה אמירה? לא שהוויה צריך את אלוקים, או אלוקים צריך את הוויה. אלא עוד זאת, שעניינם אחד, היינו אח, זה לא הוויה ואלוקים, זה עצמות. הוויה ואלוקים זה שמות, זה כבר תנועות. הוא מצד עצמו אחד. זה העין עוד בא להוסיף. אחרי שהבנת. מה? מה מצד ההנהגה? נכון? מצד ההנהגה זה נכון. אבל מצידו כפי שהוא מצד עצמו. נכון, נכון. כל שם זה כבר מראה על ההנהגה. נכון, צודק. ומכיוון שבשורש אין עוד, לכן גם כשזה יורד למטה, וכשם כבר זה מצטייר בציור של הוויה ואלוקים, אז אני אומר הוויה הוא אלוקים. איך למטה הם ביחד? כי הם באים מנקודה אחת, ששם הם באמת אחד. לכן גם כשזה יורד למטה בתנועות הופכיות, ואני יכול לבוא ולהגיד, הן תנועות מנוגדות, והם אומרים הוויה הוא אלוקים. זה משתלב. איך זה יכול להשתלב? כי אין עוד. כי באמת זה אחד, לכן גם כשזה יורד זה עדיין נשאר אחד. וכמו שנגיד, המלך רוצה להניק את המדינה. אז הוא ממנה שרים, שכל שר ימשוך לכיוון האחר. שר אחד מושך שיפתחו ויחלקו כמה שיותר כסף לאנשים, והשר השני שומר על הקופה כמה שיותר מיסים וכמה שיותר לצמצם וכמה שיותר לקחת. אז אתה יכול להגיד, הם שתי שרים שמתגוששים ורבים ביניהם. אבל האמת היא, האוצר והרווחה, כן? אבל האמת היא ששניהם אמורים לשרת את אותו מטרה. המלך רוצה להנהיג מדינה, הוא צריך את זה וצריך את זה, והוא יכול לעשות גם שלום ביניהם, עושה שלום במרומיו. למה יכול לעשות שלום ביניהם? למה יכול למצוא את האיזון ביניהם? כי אצלו שתי התנועות האלה הם הכרחיים בנפש. כשזה יורד למינויים, אז זה קיבל את המינוי להיות כזה, לכן צריך להיות אדם עם אופי כזה, של לב פתוח, אז הוא יכול להיות הצער שישחרר, ובצד השני חייב להיות אדם עם אופי עיקש, והוא יכול להיות הצד השני. זה שתי תנועות הופכיות, אבל החיבור ביניהם יכול לבוא, כי בשורש שם אחד, זה מה שאומר כאן. ולכן גם בהמשכתם בשמיים ממעל, ולארץ מתחת, הרי זה באופן שהבא יהיה אלוקים. זה מצד איך שזה, מצד האמת של הדבר. עכשיו הוא אומר, אפשר להבין את זה גם בעבודת השם. צריך לתרגם את כל זה מפה עוטט, יוד ויוד א', שלושת האותיות הבאות, הוא יוריד את כל העניין הזה, איך זה אמור לשנות, לפעול את ההנהגה היהודית בעבודת השם, מה צריך להיות אצלו שונה בעבודת השם, כשיהיה מונח אצלו בפשטות שהוויה הוא האלוקים. ועוד יותר שאין עוד. אז לא מצליח את הכל, נתחיל לפחות קצת מעוטט את השורות הראשונות. וביור העניין בעבודה. איך כל זה בא לידי ביטוי בעבודת השם? דיני, יש בית אופני עבודה. בעבודת השם אנחנו יכולים למצוא שתי תנועות שונות והפוכות לגמרי בעבודת השם. יש עבודה על פי טעם ודת. יש עבודת השם שאומרת כל דבר צריך להיות עם היגיון, עם הבנה, עם הסבר. הכל בנוי עם שכל, וזה בסדר גמור. כזו הוא ברא לנו שכל כדי שנשתמש איתו. אז הוא לומד תורה ומקיים מצוות ועושה כל מה שצריך, אבל הכל בנוי אצלו על פי טעם ודת. ויש עבודה שלא על פי טעם ודת. יש עבודה שבדיוק הפוכה. תמימות, פשטות, אמונה. ככה הוא אמר וזהו, אל תשאל שאלות. שתי תנועות שונות. לא רק שונות, אפילו מנוגדות אחת לשנייה. והחילוק ביניהם, מה ההבדל הקיצוני בין עבודת השם שהיא על פי טעם ודת, לבין עבודה שהיא שלא על פי טעם ודת? שעבודה שעל פי טעם ודת, כיוון שהולך בעבודתו כפי המתחייב על פי השכל, אדם שעובד על פי טעם ודת, אז אצלו כל דבר, נקודת המוצא שלו, זה להבין, לקלוט, יושב, זה הבסיס אצלו. הרי זה בהגבלה ובצמצום. אם זה הכל חייב להיות על פי השכל, אז זה מוגבל, זה מצומצם. כמה הבנתי, איך כתוב, רוב שנים יביא יותר חוכמה, יהיה רב יותר עמקן, יגלה דברים יותר חדשים. אז זה בצמצום והגבלה, ויכול להיות בזה שינויים ותוספות, או הפוך, או ירידה, או פחות. וגם כאשר הולך בעבודתו בעניין ההבנה וההשגה על תכליתו, גם אם האדם הולך בהבנה והשגה לרמה האמיתית, והוא יכול להגיע להבנה בשכל שיש זמן שצריך לשים את השכל בצד. גם אדם שעובד את השם על פי שכל, מבין שלפעמים צריך לשים את השכל בצד. כמו המשל שכתוב בשיחה של הרב, שאבא שתמיד מסביר לבן שלו כל דבר בהיגיון, יבוא פעם אחת ויגיד לבן שלו לעשות משהו שהבן לא יבין, אז הבן יציית. למרות שהבן רגיל שהוא עושה כל דבר רק מה שאבא מסביר ורק שזה מתיישב לו בשכל. כי השכל של הבן יגיד לו, גם מה שאני לא מבין, יש לאבא כנראה איזה הסבר עמוק שהוא לא יכול כרגע להסביר לי. זה מובן, זה לא קפריזה. אז ההיגיון מחייב לציית לו גם כשאני לא מבין. אז יש מצב שההיגיון נותן לנו מקום לעשות דברים לא מובנים. ואנחנו לא נראים בעיני עצמנו או בעיני אחרים כפנאטים או לא נורמליים. כי ההיגיון עצמו לפעמים אומר, יש מקום שאתה צריך לשים את השכל בצד. אבל גם אדם שהגיע למסקנה הזו, האמת היא שמי מנהל אותו?
ההיגיון.
גם המסקנה שעכשיו צריך ללכת לא עם היגיון, גם לזה הוא הגיע איך? עם ההיגיון. גם זה מושתת על ההיגיון. וזה גם מוגבל. וזה גם יכול ליפול. כפי שהוא יגיד בהמשך. וגם...
זה שאין טעם,
כי מי חייב אותו להגיע למסקנה שאין טעם?
הטעם.
שאז, הנה עם ההבנה וההשגה גופה יגיע על ידי החלטה והכריח שצריך לעבוד עבודתו בראות הדליבה שלא על פי טעם ודעת. יכול להיות שהוא יגיע למסקנה שעכשיו צריך לעבוד את השם שלא על פי טעם ודעת. שהרי השכל עצמו מחייב ומכריח לבוא לידי החלטה שאי אפשר ללך אחר השכל לבדו, כיוון שיש עניין שלמעלה מהשכל ועל פי זה צריכים להתנהג. כמו למשל יבוא אדם ויגיד לו, כואב לך הראש, ככה כמון. אני לא מבין איך הכמון יעזור לי. אני לא עושה דברים שאני לא מבין. אין בעיה. אתה רוצה ללמוד איך הכמון יעזור לך? תחכה עם הכאב ראש 6-7 שנים, תלמד רפואה, אחר כך תיקח הכמון.
אז אז ההיגיון אומר גם לבן אדם, תשמע, יש דברים שאתה צריך לעשות, שים את השכל בצד, תעשה מה שאמרו לך. אז לכאורה זה בסדר, סוף סוף השכל הגיע למצב שלא הכל חייבים להבין. לפעמים צריך לעשות דברים גם אם אתה לא מבין. אבל זה עצמו השכל אומר לו לעשות את זה. מכל מקום. כיוון שהגיע להחלטה הזו על ידי עבודה של פיתם ודעת, כיוון שמי הביא אותו להחלטה הזו שעכשיו צריך לעשות שלא על פי היגיון? מי הביא אותו להחלטה הזו? ההיגיון אמר לו את זה, נכון? אזי גם העבודה שלמעלה מטעם ודעת תישאר לעולם באופן שיהיה על כל פנים שייך בהגבלה וצמצום. גם אם הוא בסופו של דבר שם את השכל הצידה, יש בזה הגבלה וצמצום. איך יכול להיות? איפה, זאת אומרת, לא איך יכול להיות. איפה נוכיח ש... הרי הוא שם את השכל בצד, מה ההגבלה? אז הוא אומר אחרי הסוגריים, ועד שיכול להיות שיבוא מישהו שגדול ממנו בהבנה והשגה, יבוא אדם שהוא מאוד חכם, והוא יהיה חכם כזה, כמו שהפסוק אומר, חכם להערה, יש פסוק בירמיה, הוא חכמים אימה להערה, יבוא חכם כזה שהוא חכם ולגריאותה, ויסתור את כל ההוכחות שלו, ועד ייפול ממדרגתו, ויחזור לעבוד עבודתו במדידה והגבלה שעל פי טעם ודעת. יבוא חכם גדול ויגיד כל החישובים שאתה חישבת ולכן הגעת למסקנה שלפעמים צריך לשים את השכל בצד. תהית בחישובים שלך, זה לא נכון. ישבור לך את כל הגישה ואז אתה תפיל את כל המבנה הגדול שבנית שצריך לשים את השכל בצד ותגיד לעצמך, צודק, רק שכל. ואז שסוף כל סוף, אם הוא יחזור רק לשכל, אז הוא יחזור אחרי ההגבלה. היא פה למטה יותר, הוא גם דברים שהם הגיוניים הוא לא יעשה. הוא אפילו יעשה שטויות. אז זה קו עבודה אחד, שהכל בנוי על פי שכל. הקו הזה שהכל בנוי על פי שכל, גם אם הוא יוביל אותך למסקנה שצריך להיות למעלה מהשכל, זה במדידה והגבלה. אין לך ערובה שתישאר בביטול המוחלט, כי אם הכל מושתת על ההיגיון, זה מוגבל. זה קו עבודה אחד. עכשיו יש קו עבודה שני. אדם שעובד רק על פי שכל, הכל בסופו של דבר, גם האמונה שלו בעניין שהוא למעלה מהשכל, בא כי ההיגיון אומר שעכשיו צריך ככה לנהוג. למעלה מזה, יש עבודת השם שהיא יותר גבוהה. מה עבודת השם היותר גבוהה? היא עבודה שהיא יסודה ושורשה עניין הקבלת עול. עבודת השם שהיא בדרך קבלת עול, מה אומרת? מלכתחילה אני עובד את השם לא בגלל טעם ודעת. מלכתחילה אני ניגש ואומר, אני שם את עצמי הצידה. שם את עצמי הצידה, קבלת עול מלכות שמיים. אנחנו כרגע, קודם כל נדבר על שתי אופנים, עוד מעט נראה איך מגיע לזה. אתה צודק, צריך ללמוד איך מגיעים לזה. ותכליתה, מה התכלית של העבודה הזו שלמעלה מטעם הדעת? ראות הדליבה, שהתגלה אצלו הרצון הלב הפנימי, מה שנקרא היחידה שבנפש, שלמעלה מהבנה והשגה. שאז, אם זה הגישה שלו, אז יש לנו כאן שתי אנשים, ששניהם אומרים צריך להתבטל, רק הראשון אמר שצריך להתבטל, כי הוא הבין שצריך להתבטל, והשני אומר שצריך להתבטל, כי הנפש שלו אומרת, יש רק אלוקים, צריך להיות בטל. אז באמירה שניהם אומרים אותו דבר, אבל יש הבדל גדול ביניהם. אם יבוא עכשיו חכם גדול ויביא הוכחות שזה לא גישה נכונה,
את הראשון
לא ישכנע, את השני לא ישכנע. שאז לא שייך שיבוא מישהו ויסתור אותו על די קושיה ופרחה. למה? כי מלכתחילה לא שכל בנה אותו. זה לא מושתת על זכר, על זה שבאת שאלת שאלות. שאלת שאלות. אני לא באתי עם היגיון, השאלות שלך לא מפריעים לי. כי הסתירה היא רק מצד השכל, ואילו עבודתו היא מצד קבלתו, מרות הדליבה, שבעצם נפשו פנימה, שהוא עניין של למעלה, ממדידה והגבלה, זה אבל. אז, מה? אנחנו צריכים באמת, עוד מעט נדבר בהמשך על עבודה של צדיקים, אנחנו רוצים להסביר כאן כרגע את העבודה של הוויה או אלוקים, ואין עוד בעבודת השם. אז כאן רק התחלנו, ומה שלמדנו כרגע, מה זה בעבודת השם הוויה? ומה זה בעבודת השם אלוקים? במילים של עבודת השם מה זה? אלוקים מה זה במילים של עבודת השם? טעם ודעת. מה זה הוויה על פי עבודת השם? ראות הדליבה, למעלה מטעם ודעת. אחר כך נראה איך שניהם, מה זה הוויה או אלוקים ומה זה עינוד, זה נראה בזאת השם שנמשיך על.